שלכם הרבה אדם רב רבותיי, שעוד הנמסר בזכות אבי מורי ומי מורתי שיחיו. המשנה בבבא קמא בדף ממחת המובט אומרת כך: שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה. כתוב בשמות חבבית חפה עליו שאדם המכה אישה הרע חייב לשלם לבעלה בעד הוולדות שהפילה מחמת המכה. אז כאן מדובר בשור שהיה מתכוון לנגוח לחברו השור והיכה במקומו את האישה, והיא הייתה בהיריון ויצאו ילדיה. הוא הפיל את ולדותיה מחמת המכה ומתו. אז בעל השור פטור מדמי ולדות, בעל השור פטור מלשלם לבעל את דמי הוולדות, כי כתוב בעל השור נקי, נקי מדמי ולדות. ואדם שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות. לעומת זאת, אם אדם מתכוון להכות חברו והיכה במקומות האישה שהיא הייתה בהיריון ויצאו לבלדיה, הוא חייב לשלם את דמי הוולדות. כפי שאמרנו שכך כתוב בפסוק בתורה, שאדם המכה אישה הרע חייב לשלם לבעלה בעד הוולדות. אז אם שור התכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, הוא פטור מדמי ולדות. אבל אדם שהיה מתכוון להכות חברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, הוא כן משלם את דמי הוולדות. ואיך משערים זאת? כיצד משלם דמי הוולדות? שמים את האישה כמה היא יפה, זאת אומרת כמה היא שווה להימחר בשוק לשפחה, עד שלא ילדה, כל עוד שלא ילדה, וכמה היא יפה עכשיו מי שילדה, כמה היא שווה עכשיו להימחר לשפחה מי שילדה לאחר שפילה ונפחתו דמיה. ההפרש הוא דמי הוולדות, ואותו משלם המזיק לבעל. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם כן בדבריך שהאישה, מי שהאישה יולדת משבחת, אז בדבריך לאחר שאישה יולדת הרי הערך שלה עולה. מה הכוונה? הגמרא תבהר. אלא שמים את הוולדות כמה הם יפים, שמים את השווי של הוולדות. המשנה מבררת למי נותנים את דמי הוולדות, ונותן לבעל, נותן החובל את דמי הוולדות לבעל של האישה. ואם אין לבעל, דהיינו שמת, נותן ליורשיו ליורשי הבעל. הייתה שפחה ונשתחררה, אם הייתה אישה שפחה כנענית ונשתחררה ונשא לעבד כנעני משוחרר, או גיורת, או שהייתה גיורת הנשואה לגר ומת הבעל בלא יורשים, אז פטור המזיק מלשלם את דמי הוולדות, שראו כמחזיק בנכסי הגר שמת ללא יורשים, שכל הקודם זוכה, ואף זה המכה הרי הוא קודם לזכות בדמי הוולדות שבידו. עד כאן בדברי המשנה הקדושה בבא קמא דף ממחת עמוד ב' ממתת עמוד א'. עכשיו אנחנו מדלגים עד למטה, והגמרא אומרת כך: הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, ונשא השפחה לעבד כנעני משוחרר ואז הוא מת, או הייתה גיורת הנשואה לגר והוא מת, אז בשני המקרים מת ללא יורשים, אז פטור המזיק מדמי הוולדות. אמר רבא: לא שנו, אלא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר. לא שנו חכמים דין זה, אלא במקרה שחבל בה המזיק בחיי בעלה הגר ולאחר מכן מת הגר. דכיוון דחבל בה בחיי הגר, זכה בהו הגר, כבר זכה בהם הגר, בדמי הולדות, שהרי כבר נתחייב המזיק לשלם לו. וכיוון דמת הגר, וכיוון שמת הגר בלי יורשים, זכה בהו מן הגר. אז המכה זכה מהגר. כדין מחזיק בנכסי גר שמת ואין לו יורשים, שכל הקודם זוכה. ואף זה המכה, הרי הוא קודם לכל אדם לזכות בדמי הולדות שבידו. אבל חבל בה לאחר מיתת הגר, אם חבל בה לאחר מיתת בעלה הגר, זכיה לה איהי בגביו, האישה היא שזוכה בוולדות, שהרי וולדות נכסי הבעל הן, וכיוון שהאישה הייתה בהיריון בשעה שמת בעלה הגר, החזיקה היא בהם, שהיא קודמת לכל אדם. ומחייב לשלום אלה לדידה, ולכן חייב המזיק לשלם לה את דמי הולדות. כלומר, הולדות אינן רכושו הגמור של הבעל, אך התורה נתנה לבעל זכות של ממון בגוף הולדות, לעניין שאם הם ינזקו, יהיו רשאי לתבוע את דמי נזק הולדות. בדומה לזכות ממון שיש לאדם בגופו שמכוחה הוא זכאי לתשלומי נזק של חבלת הגוף. ביחס לזכות זו, הולדות הן ממון גמור של הבעל ושייך בהם דין זכייה מן ההפקר כמו בנכסים אחרים. לכן אשת הגר שמת זוכה בוולדות שבגופה, ונעשית היא הבעלים לעניין זכות תביעת דמי הוולדות. לכן כתוב, אבל חבל בה לאחר מיתת הגר, זכיה היא בגביו, אז היא עכשיו זוכה, כאילו זכתה מן ההפקר בוולדות הללו, בזכות ממון בוולדות. כך מסביר הברכת שמואל. לכן חייב לשלום אלה לדידה, חייב לשלם לה. אמר רב חיסדא, מרי דיחי, בעל שמוע זו, את וולדות צחרינינו? האם וולדות הם צרורות של כספים וזכייה בהו, שתוכל האישה לזכות בהם מן ההפקר במיתת בעלה? רב חיסדא טוען שזכות הבעל בדמי וולדות אינה נובעת מכוח בעלות שיש לו בגוף הולדות קודם החבלה, כפי שאמרנו, אלא דין מיוחד הוא שחדשה תורה אצל הבעל, שיש לו זכות לתבוע דמי הולדות. לכן, אף על פי שזכות זו יכולה לעבור בירושה ליורשי הבעל שהם עומדים במקומו, אם הוא מת ללא יורשים, לא שייך לזכות בזכות זו מן ההפקר על ידי החזקה בגוף הולדות, שכן גם זכות הבעל עצמו לא באה מכוח קניין בגוף הולדות, שהולדות אינם כצרורות כסף ששייך בגופם זכויות ממון. כך רש"י ותוספות כהסבר הברכת שמואל. אז קודם כל אמר רבה שאם מת הגר זכה בהו מן הגר, אבל זה אם מת שחבל בה בחיי בעלה הגר, אז אפשר לומר שזכה בהם הגר, וכיוון שמת הגר אז הוא זוכה מהגר, כדין המחזיק נכסי גר. אבל אם חבל בה לאחר מיתת בעלה הגר, היא זוכה, ומחייב לשלם לה. כך סבר רבה. בא רב חסדא והוא אומר, מה? האם הוולדות הן צרורות של כספים והוא זוכה בהם? אלא הדין הוא כך, איתי לבעל, כאשר ישנו לבעל בחיים בשעת החבלה, זכה לרחמנה, זכתה תורה לו או ליורשיו את דמי הוולדות. ליתי לבעל, אולם אם אין הבעל בחיים בשעת חבלה וגם אין לו יורשים, לא, התורה לא זכתה את דמיהם לשום אדם, אלא המזיק פטור לגמרי, שהרי החיוב בא בשעת החבלה ובאותה שעה אין לו טובים. רב חסדא סובר שאין לבעל קודם החבלה שום זכות של ממון בגוף הוולדות שמכוחם הוא זכאי בדמי וולדות, אלא שהתורה חידשה דין מיוחד שאם אירע נזק לוולדות מתחדשת אצל הבעל בשעת החבלה זכות של ממון בוולדות שמכוחה הוא זכאי לדמי וולדות. יכולת זכייה זו בגוף הוולדות חידשה תורה בשעת החבלה עבור הבעל כדי שיהיה זכאי בדמי וולדות. אבל במקרה שהבעל איננו, לא מתחדשת לשום אדם יכולת זכייה בוולדות. לכן, גם האישה אינה זוכה בוולדות תחתיו, ונעשים איפה הוולדות ממון שאין לו טובים, כלומר אין לשום אדם זכייה או בעלות עליהם, שיוכל לתבוע דמי הוולדות. כפי שביארנו, רבא ורב חסדא חולקים בחובל באשת גר לאחר שמת ללא יורשים. לרבא נותן דמי ולדות לאישה, ולרב חסדא פטור מפני שאין לו טובים. אבל אם יש לבעל יורשים, לדברי הכל נותן דמי ולדות ליורשיו. לרבא פשוט הדבר, שכן זכות הבעל בוולדות הוא ככל זכות ממון שאדם מוריש ליורשיו. וגם לרב חסדא, אף על פי שעד שעת החבלה אין לבעל כל זכות של ממון בוולדות, מכל מקום יכול הוא להוריש את הזכות שנתנה לו תורה בוולדות, שיזכה בבני וולדות בשעת החבלה, שהיורשים עומדים הם במקומו, ונחשב כאילו הבעל קיים בשעת החבלה. כך הוא ביאור הדברים לפי דרכם של רש"י ותוספות, הסוברים שמניח הבעל יורשים, לדברי הכל זוכים הם בדמי וולדות, וכן דעת הראש, רמב"ם בפירוש המשנה, הראב"ד בהשגות לחובל המזיק ד' בית מאירי, כל זה מובא במהדורת שוטנשטיין. אבל דעת הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק היא שרבא ורב חסדא נחלקו גם במקרה שהבעל הוא אדם מישראל שיש לו יורשים. שאם חבל באשתו לאחר מיטתו, אזי לרבא נותן את דמי הוולדות לאישה, ולרב חסדא פטור מפני שהוא ממון שאין לו טובים. אין מי שתובע את הממון הזה. אז לפי רבא נותן את דמי הוולדות לאישה, ולפי רב חסדא פטור מפני שהוא ממון שאין לו טובים. לאחר שקלקנו את סוגיית הגמרא, עכשיו נעבור לנושא מאוד אקטואלי, שאלת הבעלות על ביציות מופרות. הפריה חוץ גופית הפכה להליך זמין יחסית זול ושכיח. ההליך הינו רב שלבי, האישה מקבלת טיפול תרופתי הורמונלי להבשלת מספר רב של ביציות, בשלב שני עוברת האישה הליך חודרני במכשור מוזר לצורך שאיבת הביציות הבשלות, והגבר תורם זרע. שלב שלישי הינו הפריית הביציות במעבדה מזרע הגבר. בשלב רביעי מוקפאות הביציות המופרות עד שהאישה תורמת הביציות, או אישה אחרת אין פודיקאית, תהיה מוכנה להשתלת הביצית המופרית ברחמה. בשלב החמישי מושתלת ביצית או ביציות מופרית ברחמה של מקבלת התרומה, תוך תקווה שהביצית תיקלט ויתפתח עובר. לעתים טרם השלמת הליך ההפריה מסתכסכים בני הזוג ומתחילים הליכים לפירוק התא המשפחתי וגירושין. במקרים אלה שכיח שאחד מבני הזוג, לרוב הבעל, מעוניין להפסיק את הליך ההפריה. לעומתו, בן הזוג השני, לרוב האישה, מעוניין בהמשכת ההליך עד סיומו, ובכך להביא לעולם ילד משותף לבני הזוג. סכסוכים כאלו בין בני הזוג לגבי הזכות לקבוע את המשך הטיפול בביציות המופרות, או במילים אחרות הבעלות על הביציות המופרות, עלו לאחרונה מספר פעמים בערכאות משפטיות שונות, כולל בתי דין רבניים. במילים אחרות, שאלת הבעלות על ביציות מופרות הינה איפה האם רשאית האישה לדרוש השתלת הביצית המופרית ברחמה, ובכך להביא ללידת ילד שהוא גם בנו של הגבר, כאשר הגבר מתנגד לכך. ודן בזה הרב יהושע בן מאיר בספר משואה ליצחק ונביא את דבריו. כבר במחצית הראשונה של שנות ה-90 נידונה בערכאות השונות פרשת הזוג נחמני, מאוד מפורסם, שהניבה גם את יחסות נרחבת לגבי גישת המשפט העברי, זאת אומרת ההלכתי, לשאלה זו. הרב שאול ישראלי דן בזה בהרחבה בחוות בנימין בכרך ג'. כן נידונה שאלה דומה בבית דין הרבני העוזרי בירושלים ובבית דין הרבני הגדול. הדיון בשאלת הבעלות על ביציות מופרות במשפט העברי קשור לארבע תחומים שונים. א', דיני משפחה, החיובים הקשורים ליחסים בין איש לאשתו הנובעים בנישואים שביניהם, חיובים מוסריים והחובה המוטלת על הבעל לסייע לאישה למלא את שאיפתה שיהיה לילדים, דיני ממונות, החלת דיני שותפות על הביצית המופרית, ודיני משפחה, מעמד העוברים והבעלות עליהם וההשלכה הנובעת מכך למעמד הביצית המופרית. אז יש לנו דיון באבן העזר בדיני משפחה, יש לנו חיוב מוסרי, יש לנו דיני ממונות, חושן משפט. כאן נדון בדיני הממונות שבדבר. הרב יגאל שפרן במכתב לרב שאול ישראלי שפורסם באנציקלופדיה הלכתית רפואית במהדורה ראשונה בתשנת בכרך אבי בעמוד חף ב', יש את הדיון של הרב ישראלי. אז הרב שפרן כתב לו מכתב והוא דן מצד דיני שותפים. אחד הדרכים ליצור שותפות מחייבת הוא, כתוב בשולחן ערוך, וכן אם ערבו פירותיהם או ששכרו מקום בשותפות והניח זה הכדור וזה חביתו שנשתתפו בהם, הרי אלו שותפים בהם. כך בחושן משפט קופה עין וב ב'. מקרה זה הוא חריג לכלל שם בסעיף א' שיש צורך בקניין בכדי ליצור שותפות מחייבת. אין פה שום קניין, או צריך לערב את הפירות שלהם או לסקור מקום בשותפות, ולהניח זה כדור וזה חביתו, ואז הם שותפים בהם. אין לך ערבו פירותיהם גדול מהפריית הביצית של האישה בזרע של הבעל. כיוון שנוצרה שותפות, קבע כבר התנא רבי יהודה בגיטין בדף למד-א' עמוד ב', שאין אחד יכול למכור שלא מדעת חברו חוץ לפרקים הללו, אז מה ידעו למכור אותם פירות, אבל בפרקים הללו אין צריך למלך. כלומר, בזמן שמיועד לעשיית פעולה מסוימת בגוף הדבר ששותפים בו, כלשונו של הרב שפרן, אין השותף צריך את הסכמת השותף השני לביצוע הפעולה, ורשאי הוא לעשותה אפילו השותף השני מתנגד לכך, ואין חברו יכול לעכב עליו. במקרה שלנו, הדבר ברור שהזמן לעשיית פעולה בביצית המופרית הוא בעת שאפשר להשתילה באישה לצורך הפריית האישה. עולה מהדברים שהשימוש הטבעי בביצית המופרית, הפריית האישה, אינו זקוק להסכמת האיש, ואין הוא יכול לעכב מביצוע ההפריה. אמנם, הלכות אלו עוסקות בצורת קבלת החלטות וניהול השותפות, לעומת המקרה שלנו, בו אחד הצדדים, הגבר, מבקש לפרק את השותפות. אולם גם לגבי פירוק השותפות, הלכה פסוקה היא בשולחן ארוחו של משפט קופה אין וו תת וו. השותפים שתנו ביניהם שיעמדו בשותפות זמן קצוב, כל אחד מהם מעכב על חברו, ואינו יכול לחלוק עד שיגיע הזמן, או עד שיחלם המון השותפות. נראים הדברים שבשותפות בביצית מופרית יש מעין תנאי מכללה שהשותפות תעמוד עד זמן השתלת הביצית באישה, וכיוון שכן, אפילו אם המשבר ביחסים בין בני הזוג הוא באושמת במרכאות האישה, קבע הלכה הרמה בקופיים ובתתבר, ואם שינה או פשע תוך הזמן או עבר על תנאו, אפילו אחרי אינן יכולים לחלוק אלא משלם מה שהפסיד. ככה בית יוסף את דעת הרמב״ם, ודלא כי יש חוקים בזה. אז יוצא שהשותפות צריך לעמוד עד לזמן השתלת הביצית, והאישה יכולה לזכות פה בדין וללדת את הילד. אפילו מתייחס לשותפות זו כי נשתתפו סתם ולא לזמן קצוב, אשר לגבי שותפות זו כבר פסק בשולחן ארוך קופה אין וו תת זין, נשתתפו סתם ולא קבעו להם זמן, הרי אלו חולקים כל זמן שירצה אחד מהם, ואיתור כל אחד חלקו מהסחורה. אולם בביצית מופרית כבר קבענו שמדבר בחפץ שיש בו זמן ידוע, זמן מיועד לעשיית פעולה מסוימת בגוף הדבר ששותפים בו, ובמקרה זה כבר קבע הלכה בשולחן ארוך קופה אין וו י"ז, היה זמן ידוע למכירת אותה סחורה, יש לכל אחד מהם לעכב שלא יחלקו עד שתימכר בזמן הידוע למכירתה. זאת ועוד, על פי ההלכה, כאשר חלוקה תביא לפגיעה ביכולת השימוש, הרי אין בו דין חלוקה, ואין שום צד יכול לקוף את השני לחלוק, כמבואר בשולחן ארוך, וברמה חושן משפט קוף עין וו ה'. אני לא אקריא את כל לשונו, והדבר ברור שכל חלוקה של ביצית מופרית תביא לאובדן בהפסד של כל תועלת שיהיה בביצית. על כן יש לביצית דין של דבר שאין בו חלוקה, ולא יכול האיש לקוף את האישה לחלוקת הביצית עד שיגיע זמן ידוע, כלומר עד שהאישה תופרה בביצית. ראשית דבר נציין שהרב שפרן שליטה ניגש לבעיה מצד דיני קניין, זכויות קנייניות של הצדדים בביצית המופרית. גם לפי גישה זו נראה שאין האישה יכולה לקוף את הבעל להמשיך את הליך ההפריה. תורתנו הקדושה נוקטת בגישה שאין קופים המשך שותפות על צד שאינו רוצה בכך. אפילו חיי שותפות של ברית נישואין ניתן לפרק על ידי גט כריתות. קל וחומר שותפות ממונית בדבר שאין בו דין חלוקה, כלומר חלוקת השותפות תביא להפסד כספי, יש דין גוד או אגוד, כפי שנפסק להלכה בקופיין וב. אחד מהשותפים שאמר לחברו, במקום שאין בו דין חלוקה או בדבר שאי אפשר שיחלוקו, כמו שפחה או כלי, מחול לי חלקך בכך וכך, או קנה ממני חלקי כשאר הזה. הדין עמו וקופים את הנדבה למכור לחברו לקנות ממנו. אמר כל אחד מהם, איני קונה על הנני מוכר חלקי, מוכרים אותה לאחרים. דיני שותפות עוסקים בצורך קבלת החלטות כאשר השותפים חלוקים ביניהם. כמו שכתוב ברמה, בקוף עין א', אבל מדעת שניהם עושים כמו שירצו. מהי הדרך הטובה ביותר לפעול לטובת השותפות להביא למקסימום רווח? גם הלכות העוסקות בזמן חלוקת השותפות עוסקים בדרך להכריע בין השותפים החלוקים, ביניהם מהי הדרך הטובה ביותר לטובת השותפות ולרווח של הצדדים. אולם אין שותפות בעל כורחו. תמיד יש בידי אחד מהצדדים את הזכות לסתלק מהשותפות ולהפסיק אותה. זה עיקרון של גוד או אגוד. בנידון שלפנינו, האישה רוצה להשתמש בנכס של השותפות, הביציות המופרות, בדרך שמטילה על הבעל חובות ממוניות, ואף רגשיות ואחרות, לנצח. בלימים אחרות, לנצל את הנכס של השותפות, כדי להטיל על הבעל התחייבות, שהם הרבה מעבר לשותפות עצמה. פעולה כזו אינה שימוש הוגן בזכות הקניינית של האישה בשותפות. אז קודם הלכנו בכיוון שיש לאישה זכות ללדת את הילד הזה, להפרות את הביצית. אבל עכשיו אנחנו אומרים, מה פתאום? זה מחייב את הבעל לנצח. אין לו שום רווח מהדבר. אי אפשר לכפות עליו את הדבר הזה. בדרך כלל יש דין גוד או אגוד. או תמכור לחברך, או תקנה ממנו, ואז מפרקים את השותפות. אבל לא כופים על שניהם להמשיך בשותפות ככה שאחד מהם לא רוצה. זאת ועוד, ההתייחסות לביציות מופרות כאל חפץ, בו יש זכויות קנייניות, בעייתית ביותר, וכלשון רב חיסדא שלמדנו את הגמרא. מרי דיחי, בעל שמועה כשמו שכותב רש"י, בלשוננו מה היינו אומרים? ריבונו של עולם, את ובלדות צררינין הוא, וזכייה בהו, האם עוברים הם מאות וכספים, כלומר, האם הם חפץ ששייך בהם דיני קניין? אז קשה לדבר על עוברים כעל מאות שיש לאישה זכות קניינית במאות האלו, והיא יכולה לעשות ככל העולה על רוחה וללדת גם נגד רצון הבעל. יש לנו לשון בגמרא, עטוב לדות שררינינו וזכיה בהו. האם הם כספים שתוכל האישה לזכות בהם מן ההפקר במיטת בעלה? למותר לציין שאין שום מקום להשוות בין השאלה אם יש לבעל זכות למנוע השתלת ביצית ברחם האישה לבין הפלת העובר. איסור ההפלה היא איסור הלכתי פלילי ואינו קשור כלל לשותפות או לזכויות קנייניות או לכל זכות ממונית אחרת של ההורים. לכן גם כאשר שני הצדדים, האב והאם, רוצים לבצע הפלה, לא נתיר להם, אלא באותם מקרים שהדבר מותר על פי ההלכה. זאת בניגוד להשתלת ביציות מופרות, שוודאי אין שום הלכה מחייבת אישה להשתיל ביציות אלו ברחמה. הגאון רב שאול ישראלי אמנם לא שלל זכויות קנייניות בביציות מופרות, אך סבר שאם קיימת חובה על הבעל לאפשר את המשך תהליך ההפריה, הרי חובה זו נובעת מצד ההתחייבות של הבעל, קרי מצד דיני חוזים. בהתאם לכך, השאלה היא אם שינוי הנסיבות של פירוק התא המשפחתי וגירושין מהווה עילה מספקת לביטול ההתחייבות, החוזה, של הבעל להמשך תהליך ההפריה. לאחר בירור מקיף בשאלה זו, בסתמך על דיני חזרה של פועלים מהתחייבות שלהם לעבודה, הגיע למסקנה שפירוק התא המשפחתי מהווה הצדקה, קורא לזה אונס, לביטול ההתחייבות החוזה ולהתנגדות להפסקת התהליך. קשה להבין למה נזקק רב ישראלי להביא מדיני פועלים לחמו, שהרי סוגיה מפורשת היא. כתוב במשנה בבבא בתרא קוף מ"ו עמוד ב', שכיב מרע, חולה הנוטה למות, שכתב כל נכסיו לאחרים, ושייר קרקע לעצמו קרקע כלשהו. יש חולה נוטה למות, הוא כותב כל נכסיו לאחרים, ושייר לעצמו, משאיר לעצמו קצת קרקע. מתנתנו קיימת גם אם יקום מחוליו. לא שייר לעצמו קרקע כלשהו, אין מתנתו קיימת אם יקום מחוליו, שרי בוודאי לא נתן הדעת שיצטרך להביר בריאות או ימות מרעב. הגמרא אומרת, מן תנא דאזלינא בתר עומדנא, מי הוא התנא של משנתנו שסובר שהולכים לפי עומדן הדעת, וכיוון שהשאיר לעצמו קרקע, מוכח שנתן את שאר המתנות בלב שלם גם אם יחיה, והוא משאיר לעצמו קרקע, מוכח שנתן רק על דעת שימות. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן, רבי שמעון בן מנסיה הדתניא, הרי שהלך בנו למדינת הים, ושמע האב שמת בנו, ועמד וכתב כל נכסיו לאחר, אבל לא פירש שבגלל מיתת בנו נתנם, ואחר כך בא בנו, בכל זאת מתנתו מתנה. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אין מתנתו מתנה. למה שעומדים בדעתו שאם היה יודע שבנו קיים, לא היה כותב את הנכסים לאחרים. עוד מתרץ את הגמרא, רב ששת אמר, רב שמעון בן שזורי היא, דתניא בראשונה היו אומרים היוצא בקולר להרג עד ידי המלכות, ואמר לסביביו כתבו גט לאשתי, הרי יכתבו ויתנו גט לאשתו, שעומדים בדעתו שכך הייתה כוונתו, אלא שמתוך תרדו וגעגתו שכח לומר כן, כי הוא רק אמר כתבו גט לאשתי והוא לא אמר תנו. אז בכל זאת כותבים ונותנים, כי עומדים בדעתו שזה מה שהוא רוצה. חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירה, שאמרו כתבו גט לאשתי ולא אמרו תנו, הרי אלו השומעים יכתבו ויתנו עבורם. רבי שמעון שזורי אומר, אף המסוכן זאת אומרת לא רק הבן אלא גם המפרש לים ויוצא בשיירה גם כותבים ונותנים. רבי שמעון שזורי אומר, אפילו חולה מסוכן שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו, הולכים אחרי עומדן דעתו. ברב נחמן שעמיד משנתנו כרב שמעון בן מנסיה, מה הייתם לא מוקים לה כרב שמעון שזורי, כמו שעמיד רב ששת? תרצת הגמרא שרב נחמן סובר שייני הטעם שונה דינו של רב שמעון שזורי, שכיוון דאמר כתבו גט, הסברה נותנת שגם רוצה שיתנו לה. שמה הצורך בכתיבה בלי נתינה? ואין זה עומדן דעת, אלא גילוי דעת, כמו שאומר רבנו גרשון. ורב ששת, מי טיימה לא מוקי לה כרב שמעון בן מנסיה? כמו שעמיד רב נחמן, מתרצת הגמרא, רב ששת סובר ששונה דינו של רב שמעון בן מנסיה, ומדינה דמוכח שייני, שם יש עומדן דעת ברור, שלא נתן את כל נכסיו, אלא כששמע שמת בנו, מה שאין כן בכל חולה שאין ברירות שנתן דווקא כי חושב שימות. אז אי אפשר להוכיח משם למשנה, כי שם זה מקרה מיוחד של בנו. זה עומדנה דמוכח. כלומר, אל עומדנה דמוכח, עומדן דעת ברור, לא מתייחסים כדברים שבלב. אלו כאילו התנה בפירוש, ופותר בדיני חוזים. ברור הדבר, וגם הרבה בישראלי מסכים לכך, שכאן יש עומדן דעת ברור, וכלשונו של הרב ישראלי, ענן סהדה, שלא התכוון הבעל להוליד ילדים לאחר פירוק התא המשפחתי וגירושין. זאת ועוד, נראה שבמקרה דנן זה לא רק שינוי נסיבות שענן סעדה לביטול החוזה, פה זה שינוי מטרת השותפות עצמה. כל מטרת השותפות לגדל ילד של שניהם ולא להביא ילד לעולם. לכן לא צריך לביטול שותפות על ידי הבעל, כיוון שפירוק הנישואים גורם שהמשך ההפרעה אינה מטרת השותפות כלל, כי מטרת השותפות הוא ילד בתוך התא המשפחתי, והמשך תהליך ההפרעה הוא להביא ילד לעולם, ולכך לעולם לא השתתפו. אז עד כאן הגענו למסקנה לפי דברינו עכשיו, שאין כאן שום שאלה, יש שאלה, אבל התשובה ברורה. שיש כאן עומדן דעת ברור שאין, שלא זאת הייתה כוונתו. זה עומדן הדמוכח שהוא רק רוצה להביא את הילד בתור משפחה שלמה ולא אחרי פירוק התא המשפחתי, שזה יחייב אותו במזונות להרבה שנים וגם לא ייהנה מהילד, הילד יהיה אצל האישה. אז אי אפשר לכפות עליו ולהשתיל את הביצית ברחם האישה, לפי דברינו עד עתה. אז בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נמשיך הלאה, ואנחנו נדון גם בגמרא שהבאנו בשיעור הזה, הגמרא בבבא קמא, ונמשיך לראות נפלאות מתורת השם. זו סוגיה מאוד רחבה ומאוד מעניינת, מרתקת, ובעזרת השם אנחנו נראה את דין התורה בדבר הזה, ונזכה ונחיה ונראה טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, ונזכה לכל טוב סלע. אמן ואמן. שלום שלום.